שלום לכולם ולכולן, אנחנו ממשיכים עם תחילת ספר שמות, שהוא באמת ספר השיעבוד והגאולה, כמו שקראנו לו בפעם הקודמת, הוא בעיקר ספר הגאולה. הוא מתחיל משיעבוד אבל. ובפעם הקודמת, בפרשת שמות, דיברנו עד על ההקשר של הסיום של ספר בראשית. נתנו לזה משל, כשאנחנו נמצאים בתוך מערכת, שהמערכת מסתכלת עלינו רק בתור נותני תפוקות, אז זה משהו שאנחנו צריכים לשים לב אליו. כלומר, ברור שיכול להיות שיש מערכת יחסים שכזאת, יש מערכות יחסים גם של תן וכך בלבד, אני נותן ואתה מקבל מה שאני נותן וכו', והכל על בסיס אינטרס. ויש מערכות כאלה, וזה בסדר שתהיינה גם מערכות שהן מיוסדות באופן בלעדי ובלבדי על הדבר הזה. אבל אם אני גם כחלק מהמערכת, אני גם נותן שם את הלב שלי, נותן שם את המסירות האישית שלי, מנסה לתת מהכישרון האישי שלי, אז רצוי שאנחנו נשים לב מתי שאנחנו זקוקים לפידבק, להדדיות מצד המערכת בחזרה. שהיא תנסה לשים לב גם אל הייחודיות שלי, אל מה אני יכול לתת למסגרת באופן ייחודי ולא רק לצרכים שלה. ובנושא הזה הבדלנו בין מסגרת לבין גבול. המסגרת, כשמה כן, היא סוגרת, כביכול מסגרת מתכת, מכאן עד כאן אתה כן ומכאן אתה לא. וגם בזה יש צורך. אבל גם דיברנו בהקשר הזה על גבול. גבול זה כמו... זה מלשון מלאכת מגבל, שזה ערבוב של שני חומרים, נותנים לנו חומר שלישי, לדוגמה הנהר, שהוא זורם בתוך גדות של אפר, ובחיבור הזה שם יש מקום שהאפר נהיה יותר מימי, זאת אומרת הוא יותר בוצי, והמים נהיים יותר אפוריים, וזה באמת חומר ולבנים שאנחנו מדברים עליהם. עכשיו בתחילת הפרשה, בשמות ובתחילת החומש הזה, אז אנחנו, זה מיוצר באמת מאפר וחומר ומים שנותן לנו את החמר שממנו אפשר לייצר גם לבנים ולייצר דברים חדשים מהחיבור הזה. בעצם הגבול הוא יוצר, למרות שעדיין הנהר הוא נהר והיבשה היא יבשה, יש בחיבור ביניהם כל אחד נותן משהו לשני ויש יצירה משותפת. למרות שבאופן כללי הגבולות נשמרים. עכשיו אנחנו ממשיכים עם נקודות שקשורות לגאולה. אנחנו מתחילים בפרשה הזאת, פרשת וירא, מתחילים את עשרת המכות, שזה הדרך שדרכם כביכול בני ישראל יצאו ממצרים, נכון? אבל יש נקודה מאוד מאוד מעניינת בפרשה הקודמת עם משה רבנו. משה רבנו יוצא אליך ורואה בסבלותם, הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, אין אף אחד, טק, הורג את המצרי, קובר אותו בחול. אחר כך הוא יוצא עוד פעם ורואה שני אנשים עברים ניצים, זאת אומרת שניהם, הפעם זה לא איש מצרי מכה איש עברי, זה שני אנשים עברים. עברים מלשון עבריים, כן? מעבר הנהר, אברהם העברי. כן, אנחנו, השם הקדום שלנו זה עברים בבית, לא בבב, חס וחלילה, מלשון עבר, בנים של שם ועבר, אז אברהם העברי. אז הוא אומר, שני אנשים עברים ניצים, והוא אומר, לרשע, למה אתה כרעך? יש פה שאלה מאוד מאוד עדינה למי שמקשיב, זאת אומרת, השאלה הזאת, קודם כל זה שאלה, שמאפשרת לשני לתת תשובה ולשים לב. דבר שני, הוא מזכיר לו את המציאות. מה המציאות? המציאות היא זה רעך. הדבר הזה מזכיר לי סיפור שקרה לי לפני המון המון שנים. בישיבת מרכז הרב, אז היה שם עולים, היו מגיעים מכל מיני מקומות בחול ללמוד בארץ, שנת ישיבה כזאת. והיה שם מישהו מבלגיה, סיפר לי דבר, סיפור נחמד. הוא... בנתב"ג, יורד מהמטוס, מעמיס את כל המזוודות על איזושהי מונית, ומתחילים לנסוע. עכשיו, נהג מונית, לפניו היה מישהו יצבן אותו, והוא מתחיל לצפצף לו. עכשיו, הבחור שכזה פעם ראשונה הוא עולה לארץ וכולו מלא תחושה של חיבור ושל יחד, והוא מזדעזע. הוא פולן על האגמונית בתמימות כזאת ואומר לו, היי, תגיד לי, למה אתה מצפצף לו? אז הנהג מונית כאילו מסתכל אחורה לו, מה, כאילו, מה אתה הזיה? למה שלא יצפצף לו? אז אומר לו, מה זאת אומרת? כי הוא יהודי. עכשיו, למי שמגיע מחול ויש את כל החיבור של הקהילה היהודית להבדיל מהקהילה הכללית שגרה בבלגיה, אז הוא חווה את האחווה הזאת, את האחוות אחים הזאת, הוא חווה אותה בצורה מאוד, מאוד חזקה. אנחנו פה רגילים לזה, לגמרי. אז אנחנו חווים את זה, חווים את זה קצת פחות, וכמובן, הרבה פעמים מי שתוקע אותנו, זה יכול להיות אפילו חברים לנשק, ואנחנו מתעצבנים עליהם. אבל השאלה הזאת של משה היא בעצם ממקום תמים, כמו של אותו בחור. שאם אנחנו מקשיבים לזה בצורה עדינה, אז גם השאלה הזאת שהוא שואל את הנהג מונית, היא יכולה גם להדד בתוכנו, היי, למה אתה מצפצף לו? ואז אנחנו, אם יש עדינות להקשיב, רגע של פנאי, אומרים, וואו, אולי באמת אנחנו מצפצפים יותר מדי, אולי באמת אנחנו לא שמים לב שאנחנו אחים, אז מה אם אנחנו באותה מדינה ורגילים אחד לשני, אבל באמת אנחנו אחים ושותפים. וכמובן שאני אומר את זה, אז זה השלב הראשון, השלב הראשון זה להכיר באחוות האחים, אבל אותה אהבה, כשהיא אהבת אמת, היא מתפשטת אחר כך לכל הבריאות, היא מתפשטת, כן, אנחנו נראה את זה גם משה רבנו שהולך למדיין, הוא יציל גם את בנות יתרו. וזה מתפשט אחר כך, מסתעף גם לעוד מצוות שיש לנו בתורה, זה מסתעף גם לעולם הצומח, ויש לנו שם, או הדומם אפילו, יש לו מצוות של בל תשחית שמסתעפות מזה. אז אהבה היא מתפשטת לכל הבריאות, אבל היא מתחילה ממעגלים קרובים אלינו. זאת השאלה שמשה רבנו שואל את אותו... את אותם אנשים ניצים, ואומר לו, עונה לו אותו אחד, אותו עברי, עונה לו, על אורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, בום, מטריס, לא מקשיב, לא כלום. ומשה אומר, אכן נודע הדבר, שבפשט זה, וואו, נודע הדבר, שכמו שהרגתי אתמול את המצרי, אז עכשיו יחפשו אותי שוטרי פרו, ואני חייב להתחפף, וחזר, לוקחים את זה למקום יותר פנימי, של נודע הדבר, למה הם נשארים בשיעבוד? כי בעצם הם מספרים לשון הרע אחד על השני, הנה הוא חושף את מה שאני הצלתי אתמול יהודי, הוא חושף את זה פה בפומבי. שאם אנחנו מסתכלים לזה עוד פעם, מהצד הטכני כביכול החשבונאי, אז אוי, לשון הרע זה דבר נורא, ובגלל זה נשארים בשיעבוד. אבל אם נסתכל רגע על לשון הרע גם בצורה קצת יותר כללית, אז החיסרון, חיסרון מאוד מהותי שיש בשיח הזה, שהוא התרסה הזאת, שהוא כוללת בתוכה לשון הרע, זה בעצם שלשון הרע הוא מתעסק כל הזמן בקשקושים. מתעסק כל הזמן בשטויות, בפרטים, לא מסתכל על התמונה הכללית, שיש פה על המציאות הכללית, שאנחנו פה בשיעבוד, שאנחנו אחים, שאנחנו שותפים, שיש לנו אינטרס משותף לעבוד לפיו, ובמקום זה מסתכלים על פרטים ועל פרטים ועל פרטים, וכל אחד עסוק בקשקוש שלו, ואנחנו יכולים לראות את זה הרבה גם היום, שמתעסקים עם פרטי פרטי פרטים שמבדילים, לא מרימים, ובאמת זה כרוך הרבה פעמים לצערנו הגדול בלשון הרע, ולא מרימים את המבט לתמונה הכללית, לא מרימים, לא מצליחים לייצר הקשבה לשאלה כל כך עדינה, למה אתה כרעך או למה אתה מצפצף לנהג מונית הזה? וזאת נקודה בפני עצמה ששווה להדגיש אותה, שבעזרת השם אולי שווה לקחת, א', שיהיה לנו את הרגישות הזאת להקשיב לתוכחה כזאת עדינה, זה אחד, ושתיים, להסתכל במבט יותר כללי ולא להתאפס רק לפרטים של הרגע שיכול להיות שיש לנו בהם מחלוקת. אבל מעניין מה שקורה אחרי שמשה רבנו, זאת הנקודה העיקרית מבחינת גאולה כרגע. התחלנו הרי מזה שבפרשה שלנו ועירה יש לנו עכשיו 7 מכות מתוך 10, השלוש יהיו בפרשה הבא, פרשת בו, שהם התנאי לכאורה כדי לצאת ממצרים. עכשיו תראו מה קורה. משה רבנו אומר, אכן נודע הדבר, כמו שאמרנו חז"ל, לוקחים את זה למקום של אנחנו מבינים למה השיעבוד נמשך, ובאותה שנייה אחרי שהוא אומר את זה, שימו לב, מה הוא עושה? הוא מתחפף, פשוט הולך. ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. לא, רגע, 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 מה קורה, משה רבנו היקר? אתה לא צריך 10 מכות בשביל לברוח ממצרים? 120 שנה כאילו של שיעבוד, שיעבוד מצרים היה פחות או יותר בפועל 120 שנה, כי זה היה הרי 210 שנים מהרגע שיעקב ירד למצרים, השיעבוד לא התחיל עד שלוי נפטר, הוא נפטר בגיל 133, והוא הגיע בערך בגיל 143, אז יש 90 שנה, פחות או יותר, מהרגע שיעקב ירד למצרים, עד שהתחיל השעבוד בפועל, אז 210 פחות 90 זה 120. מי שלא הצליח או הצליחה לעקוב אחרי חישוב, לא חשוב. אז יש 120 שנה של שעבוד ממש בפועל, דורי דורות. וזה אומר, המדרש אומר גם שלא היה עבד שהצליח מעולם לברוח ממצרים. זאת אומרת, אנחנו, ככה זה עובד, 120 שנה, אף אחד לא בורח. וצריך לעשות פה שינוי תודעתי מאוד גדול כדי שעם ישראל יסכים לברוח, יסכים לצאת ממצרים, יצליח להבין שאפשר לצאת ממצרים. ומשה רבנו היקר שלנו, בשנייה שהוא מבין שזה לא נכון יותר להישאר במצרים, וופ, הוא מתחפף. הולך, הולך למדיין. זו נקודה שלא הרבה פעמים שמים לב אליה, אבל היא קשורה מאוד למה שאנחנו מדברים בנושא של שיעבוד וגאולה. כי השיעבוד הוא בעצם בראש, זה מה שדיברנו לפני כן, על המסגרת, שרואים שהמסגרת סוגרת אותנו ולא מתגבלת איתנו, ולא מציבה לנו גבול במובן הזה שיש לה איזשהו תקשורת איתנו. ואז זה הולך ונהיה, הולך וחונק וסוגר אותנו, עד שאנחנו זועקים כי אנחנו תקועים בתוך מצרים. אבל תראו, משה רבנו יש לו איזו מחשבה מאוד 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 משוחררת, ממש מעבר לכל דמיון, ומשה רבנו בשנייה שהוא מבין שזה לא נכון המציאות שהוא חי בה, הוא פשוט משחרר אותה, יוצא ממצרים, יושב במדיין, גם שם כמו שאמרנו, הוא יציל את בנות לוט, יראה את הצון, שם השם יתגלה אליו, ומאותה נקודה ארכימדית הוא גם יבוא להציל את ישראל. זאת אומרת, מה הכוונה נקודה ארכימדית? ארכימדס אומר, כי יתנו לי נקודה מחוץ לכדור הארץ, אני ארים אותו. עם ישראל כביכול יושב כל כך חזק בתוך המקום הזה שנקרא מצרים, שהוא לא יכול לחשוב איך אני מרים את עצמי מהנקודה הזאת לצאת. ומשה רבנו בא מבחוץ, ממדיין, אחרי בערך 60 שנה, כן? בגיל 80 הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, בערך אחרי 60 שנה ישב שם במדבר מדיין. ומציל את עם ישראל ומתחיל לדבר עם פרעה, מתחיל לדבר איתו על מציאות השם. החידוש שלנו בפרשה הוא שם הוויה שמתגלה ביתר שאת. זה מה שנקרא בתחילת הפרשה, וירא אל אברהם, יצחק ואל יעקב באל שדי. ושמי השם, שמי יוד כיוו, כיוויה, לא נודעתי להם. תמיד, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, יצחק ויעקב בפרשת, בספר בראשית, אני השם, אני הוויה. אבל הוא לא מתגלה, הוא לא נראה להם. וכשהוא נראה להם, הוא תמיד נראה באל שדי, אבל הוא גם אומר להם, יש פה, אני גם השם, אני הוויה, אבל הוא לא מראה להם את זה. זאת אומרת, הוא אומר, יותר ממה שאתם רואים יש. אבל אצל משה רבנו, גם מתגלה החלק הזה היותר פנימי. ושוב אפשר לראות שגם פה הדעת של משה מאוד משוחררת, כי מה הביא את הגילוי הזה? זה צעקה והתרסה שלא נשמעה כמוה מעולם, מכל תולדות האנושות, מבריאת העולם ועד אותו רגע. כשמשה רבנו הולך בשליחות השם אל פרעה בסוף הפרשה הקודם, ופרעה מכביד את העבודה על בני ישראל, משה רבנו עומד מול ריבונו של עולם ומטריס וצועק וכועס, אומר, למה הרעות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצלו, הצלת את עמך. התגובה של הקדוש ברוך הוא בתחילת הפרשה, וידבר אלוהים אל משה, אלוהים זה מידת הדין, אומר המדרש, בא מידת הדין לפגוע במשה, אבל ראה ריבונו של עולם שבשביל צרת ישראל אמר כן, מנעמת ליבו הוא מדבר, כביכול עם הילד הזה שהוא מתחצף, אבא בא לתת לו איזה פליק, הוא מבין אם הילד הזה זה לא ילך בכוח, אז הוא שם לו יד על הכתף ואומר לו, בוא, אני אסביר לך משהו. זאת אומרת, הוא חייב לגלות לו משהו שהוא לא הסכים לגלות מעולם לפני כן, כי עכשיו יש פה מישהו חדש שתובע את זה ממנו, וזה כנראה משה רבנו שהוא, הקדוש ברוך הוא, הוא מתייחס, הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא באמת כנוכח, בפנים אל פנים, אז הוא זוכה גם בהמשך, בעזרת השם, לדיבור של פנים אל פנים, שנזכה גם אנחנו למחשבה משוחררת כזאת, חירותית לחלוטין, בלי צורך בעשר מכות או אחר כך עשרת דיברות, אלא פשוט דיבור של פנים אל פנים לריבונו של עולם, בעזרת השם, בקרוב במהרה בימינו אמן.